טוב, ודיברנו גם על ציניות. צחוק ולצון זה לא רק ציניות, אבל זה גם ציניות. מה הכוונה? צחוק ולצון יכול להיות, דיברנו המון על ציניות, אז אני מרגישה צורך קצת להגיד שצחוק ולצון זה יכול להיות קטע מתלוצצים, זה יכול להיות סגנון מאוד מאוד מתבדח, שלא לוקח שום דבר ברצינות, לא דווקא ציניות, זה לא דווקא צריך להופיע בצורה של ציניות, אבל כן איזשהו צחוק, איזושהי התבדרות, קצת לא לקחת את החיים ברצינות, אפשר לעשות את זה גם בלי לצחוק, אלא באמת איזושהי קאט, מה הכוונה קאט? קבוצה של אנשים שבעצם אנחנו משוייכים אליה, או אנחנו בעצמנו כאלה שלא לוקחים את החיים ברצינות, ואנחנו בעצם מפספסים את ההזדמנות להיות זהיר. ברור לנו, אם אני רוצה למשל להכין מוגה, וככה אני סוגרת את הנושא של הצחוק והלצון עם זה, ברור לי שאם אני לא, שאם אני אהיה בצחוק, אם אני אגיד יאללה סבבה, החיים הטובים, נשפוך מה שיש ונסתדר, יכול להיות שלא תצא עוגה, נכון? רוב הסיכויים אפילו. כי זה מונע ממני בכלל את ההתייחסות המתאימה לדבר המסוים הזה. זאת אומרת, ההתייחסות צריכה להיות מתאימה. אם אני במצב שאני מתלוצצת, שאני צוחקת, שהכל מבדר אותי, אז לא יצא שום דבר מזה, כן? כלומר, כשאנחנו מדברים על מפסידים, זה אומר שאני לא יכולה אפילו להתחיל להכין את ההוגה הזאת, בסדר? הדוגמה היא באמת צריך להבין, כשאנחנו מדברים על מפסידים, הרי דיברנו על זה, ואז אפשר לצאת, מה קרה? למה כולם צוחקות? מה נצחיק? כן, זה אווירה. מה שמו לכם באוזן? אני עוקבת, אני עוקבת. כל זאת הייתי פעם מורה וזה. תחכו, זה טוב. אתם לא מיטת הלבצים וכו', אז אפשר. בקיצור.
לא ממש לרבות
פורים. מה את רוצה לדעת?
אני יש לי שאלה, את מתחפשת?
מה אני?
את מתחפשת?
בבית. שמה איזה משהו לכבוד
המאורך.
על פייסבוק.
פדיחות ופור.
סגור. רק נגמור את הדבר הזה ולספר לכם את זה. בכלל, היה מושג הזה, אם תשמעו בארכיון את השיעורים, אז היה פינה שקראו לחיים שכאלה. בכל סוף שיעור הייתי צריכה לספר איזה משהו כל פעם. ספרי לנו משהו שלא ידענו, אז בפינת חיים שכאלה הייתי מספר את המון
שיעורים.
אבל כנראה שהדורות התמעטו, פחות מעניין.
למה?
לא חשבתי, פשוט נהייתי טיפה יותר רצינית, זה פחות לא מוברגת. בכל מקרה זה באתר, תחפשו את השיעורים לפני 10 שנים בערך. יש שם סיפורים. בכל מקרה, מה שאני רוצה לומר, אולי האמת שאולי שעדיף שלא תקשיבו, כי אין לי שום זיכרון מה אמרתי שם, זה מאוד יכול להיות מביך. בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד זה, שאנחנו נדבר על המפסיד האחרון, ואז בעזרת השם, זה לא מפסיד ארוך, ואז בעזרת השם, מה שישאיר לנו הזמן, יש לנו בקושי 20 דקות, אז זה ממש ממש קצר, אז נשתדל בכל זאת לעשות, למלא את חובותינו, ואתם לא אומרים, מה? תשאלו וזהו, מה? לא קשור. אוקיי. פחות סוף סוף את משתחררות קצת, הייתם נורא מפוקסלות לפי דעתי בשנה הזאת. משתחררים, נצטרפו, זה טוב. לא יודעת, אני יודעת שהדבר הזה הוא מאוד מציק, ואני מניחה שכל הדבר הזה, ברור שהוא שיבש את התהליכים הרגילים את זה כולנו, אני מניחה שגם אצלכם, אני לא רואה את זה בעיני רוחנו, לא, אני לא אומרת שהדיסטנס, אף פעם לא הרגשתי את זה, סוגיה בפני עצמה, אבל לא מרגישה, סתם, אני מניחה שזה מעכב, זה מאוד מציק. קודם כל זה דרך זגוגיות, אז ודאי, זה נראה לגמרי שונה. אני אגיד לכם, יש כמה ממדים שאני מרגישה שחסרים לי, אבל זה לא בטוח שזה חסר לכם. כי אתם כן ביחד, אבל נגיד שאתם יכולות לבוא אליי הביתה, שאני יכולה לשבת אתכם בספות שם. אז זה באסה לי קצת. האמת שעכשיו אחרי החיסון הזה נשאל את הרבנית.
זהו,
אבל את
זה עכשיו.
אני צריכה רק לקבל את אישור של הרלש הראשי אצלנו בבית, שזה לא מפריע לה, אבל בעיקרון נראה לי שזה סבבה. בעיקרון אומרים שזה לא בעיה, נכון?
נכון.
אין שום בעיה, גם אין בעיה לאחזב אותה, הכל טוב, ממש, זה בסדר לי. מה? כן, זה כאילו משהו שכאילו אני מניחה שבשלב הזה של השנה כבר יש התחככות שהיא מעבר. וזה קצת חסר לי, אבל זה חסר לי מצידי, יכול להיות שאין לכם, זה לא חסר לי. אתם הולכות לרבנים הביתה, או חותנו?
אני
ממש
חסרה.
וואו, אז זה מיוחד, אבל יכול להיות שמה שיקרה, זה כמו בהרבה דברים, אתם תדחסו את זה לסוף וזה יקרה יותר מהר. כלומר, אל תצטערו. קודם כל, אל תצטערו משתי סיבות, כי אין רע יורד מלמעלה, זה כבר אמרנו. ומאוד מאוד יכול להיות שזה בדיוק מה שהייתם צריכות השנה הזאת, מה זה יכול להיות בטוח. ודבר שני, שלא מפסידים כלום. כאילו, בסוף אתה לא מפסיד את זה. כאילו, כשאני אומרת חסר לי, זה לא אומר שנגיד סתם, אני חושבת על זה שעד עכשיו זה לא היה מתאים. גם לי זה לא היה מתאים. ואני חושבת שהרצונות נולדים עם המציאות. זאת אומרת, יש אפשרות להיפגש או... כן, החיסון הזה מאוד מאוד, מאוד, מאוד עוזר, אני חושבת גם נפשית וגם... זה מרגיע. כן, זה מרגיע. אתה לא תזיק לאף אחד בנתחות שלך, זה נורא נורא, אותי לפחות מאוד הרחיד ש... כאילו אני יכולה להזיק למישהו, זה לא אטרקציה. אז זהו, אז מהבחינה הזאת זה מאוד מאוד מרגיע. רק באמת תפילות שזה באמת עובד ולא עבדו עלינו בעיניים, שם לנו מים. סתם, מים לא תמו, שמו משהו שהשבית אותי, אני אומרת לכם. אלא אם כן שמו את הפלסטיבו הזה, ואז אני ממש יוצאת הזויה, אבל מה
יכולה?
הייתי לא מרגישה טוב.
מה יצאו לך?
חלושה. מה?
דוק לשבוש.
הבן שלי, הוא היחיד במשפחה שחלה בקורונה, והוא אומר, הכניסו לכם שבבים, אתם כולכם בידי הזה. טוב, אז אנחנו נדבר על המפסיד האחרון, ואז אם תרצו אני אספר לכם שקורות קורות, אין לי מושג מה אתם רוצות לשמוע, אבל אני מניחה שתמצאו כבר כאן סיטואציות, אנחנו מכירים את זה, וזה נחמד, זה נחמד. טוב, אז המפסיד השלישי שלנו, הדבר האחרון שגורם לי בעצם למניעה של הזהירות, של, כן, הזהירות, זה החברה הרעה. עכשיו בואו אני אגיד לכם, נספר לכם את הסיפור, אני אספר את הסיפור הזה די באופן קבוע. כבר יש לי מה שנקרא סיפור על סיפור, אבל כשהתחלתי לספר את זה פחות או יותר, זה היה תקופה כשאנחנו התחתנו, שזה היה לפני 20 שנה, לא נעים לומר. לא, אני ממש צעירה, זה ממש סתם נראה. לא, גם אני צעירה. תראי אותי, מה תגידי? צעירה. בקיצור... אז כשהתחתנו, אז היה הכי באופנה והכי מהמם והכי בוואו, זה לקשור את המטפחות על המצח, ראי?
כן, כן,
כן,
גושתים.
תקופת גושתים, כבר הייתי נצועה עם 3.5 ילדים, אז זה לא כל כך היה. אז הדברת הלפני כן שהתחתנו, זה היה כאילו...
פרח.
וואו, לא, פרח ואחר כך.
זה שחור הכי קטן.
כן, על המצח. מתתי על זה. מה זה אהבתי? לא רק שאת, כן, היה לי כזה... וואו, חכו. מה? נכון. לא, אז היו את אלה, המוכשרות, שעטפו את הגבול הזה, היה כזה וואו, ממש יפה. אין, הייתם ממש אוהבות לך שהייתי נראית פעם. אבל, אוי, סליחה, כשאנחנו מסתכלות על התמונות היום, אנחנו שואלים את עצמנו, מה היה יפה בגיל?
אוקיי. מה, לתמונה?
מה זה? לא! מחבה. מחבה איתה, צפצופים. רבה! אני מסתובבת עם תמונות שלי מהתקופה של לפני
30
שנה.
בכל מקרה, הנקודה, יש מטרה לסיפור, אמנם זה משעשע, אבל אני אגיד לכם את המטרה. טוב, אז בקיצור, אני רוצה להגיד ככה, שכשהתחילו ללכת עם מטפחות, עם הפרה, ועם הסיכות, ותשים כזה ככה, אני הסתכלתי על האנשים האלה ואמרתי, מה נשמע? מכוער, לא יפה. אני יכולה להוסיף את זה גם על הדבר, הקונסטרוקציה הזאת שעל הראש. בקיצור, ממש, ממש לא התלהבתי. אמרתי, בונה, כאילו, מה יש לאנשים? זה כזה לא, לא, וכזה לא, לא. ותוך כמה זמן אתם מבינות שמצאתי את עצמי, לא רק קושרת את המטפחת, מעבר לפס השיזוף שהיה לא נעים כל כך, הייתי צריכה לשבת לשמש ולהתאמות שיתשטש את העניינים. בכל מקרה, התחלתי ללכת עם מטפחות, בדיוק כמו החברות שלי. איך את אתם מסבירות את התופעה הזו, הזאת שאני חשבתי שזה מכוער לא פחות ממכוער, לא אהבתי את זה בכלל, הרגשתי שזה פה זה נשמע, אותו דבר על הדבר הזה.
גם
כששמת
את זה, לא
אהבת
את זה?
לא, חכי, לפני. לפני, וגם זה אמרתי על גופתי. מה זה הדבר הזה? אופה, באמת שאלה. למה את הולכת עם הבגדים שאת הולכת איתם עכשיו? שאלה. שאלה מאוד חשובה, תשאלו את עצמכם. תמיד הלכתם כמו שאתם הולכות עכשיו? אופה, רגע, מתי זה השתנה? איך זה השתנה? אתם יודעות לזהות? שכולם הלכו ככה, אוקיי. תנסו לחשוב על עצמך, מתי שיניתם אופנה?
שאלה טובה.
שאלה טובה. אני פשוט מתבוננת על עצמי, אתם כאילו המוזרות פה. אתם לא יודעות מתי זה קרה, אני יודעת בדיוק מתי הפס של השיזור
אתכם.
אני צוחק, זה לא אחרת, אבל לא משנה, אני...
לא, זה לא דבר, אבל אתה רואה את
זה... תשומת לב, כן, נכון. למרות שלא כולנו נשים לב שזה כזה שונה, אגב, יש נשים שנשארות בתרבות של פעם. הן אוהבות את זה? מצוין. תשובה מצוינת. גם מה עוד יש להם שאין לאחרים?
עמוד שדרה.
עכשיו תשתגידי טעם באופנה ויפה, אמרת יפה. עמוד שדרה. יפה מאוד. מה זה? זה לאו דווקא. מצוינת. קצת לעורר אתכם, אתם כל הקפציות אותנו. מה?
פעם אמרתי ללכת עם יחסות פסיס ופיה ירוחה, והיום
לא. לא יפה בעיניי, או לא יפה בעיני מי, אני רוצה להגיד עוד משהו, תכף אני אתן, רגע, הצבנתי אתכם, אבל חכו, אני אתן אתכם עוד קצת דעת. רגע, אני אוסיף עוד משהו בשביל העצבים שלכם, נכון התחפשתם אחת לשנייה, לכאורה? אני לא מוזר. מה זה אומר? פחות או יותר מה? עכשיו בואי תגידי מה, עכשיו אני עוד יותר אעצבן אותך, עוד יותר אעצבן, אני לא מזהה. יכול להיות, סליחה, מחילה לכל מי שהשקיע בתחפושת שלה, כן? אבל יכול להיות שהיום הרמת ככה, מחר תרימי ככה, היום תעשי מסוודר כזה, מחר... פחות או יותר, כשאני אומרת בנות מדרשה, אתם לראות אותו דבר או לא לראות אותו? אבל יש את זאת שהולכת ככה, יש את זאת שהולכת פחות או יותר אותו הדבר. למה? למה? למה פעם אהבת לך עם גופייה ירוקה ולא יודעת מה אמר, ועכשיו לא? תודה רבה לך. תזכירי לי או תגידי לי את שמך יותר מהתזכירי לי. נטע. נטע, תודה רבה לנטע. שזו השפעה חברתית גם... רננה אמרה את זה, יופי. אז רננה ונטע צועקת פה מהצד במחאה גדולה, זה לא מחייב. רוני? ויטה. רוני. אומרת רוני, רונית, אומרת רוני, לא מחייב, צודקת, לא מחייב. מה הרוב?
הרוב כן מושפעות מהחברה.
יופי, אני מעידה על עצמי, קבל עם ועדה.
אני לא יכולה להיות מושפעת שפה מה שאתה דבר על זה.
אבל אנחנו
לא
יכולים לא להישפע. מקסים, אז את מחזקת כמו שאני אומרת. רוני אומרת, אתה רואה משהו. מישהו אמר שזה רע? למה אתם נלחצות? לא אמרתי שזה רע, אני הולכתי מטפחת מאוד אופנתית. אבל יכול להיות שעוד מעט יחליטו שהולכים עם זיקוקים על הראש, ויש מצב שלמרות שאני מוחה, אני אלך גם עם זיקוקים על הראש.
מה אמר? שהיה מישהו או הוא או אוהבים שלא יודעת
שאילך משהו עם הכובע
הזה מהפיות,
ואמר
שהוא לא
ילך, ואחרי
כמה זמן
אני נכנס לחנות,
וגם הוא
על הכל. נכון. אז בואו נדבר רגע. בואו נדבר רגע על המפסיד השלישי, שהוא ממש ממש קריטי. צריך להכיר אותו, זה לא דבר רע. חברה זה לא דבר רע, והשפעה חברתית היא לא רע. בסדר? אבל אני יכולה להעיד על עצמי ורק על עצמי לספר, ידעתי. אני ממליצה לכם גם להתבונן על עצמכם, אבל אני מושפעת חברתית. נקודה. עכשיו, אני לא מושפעת חברתית כי אני אדם רע. אני מושפעת חברתית כי יש לי כישורים חברתיים. וגם כי אני יצור חברתי. כל הפסיכולוגיה אומרת, האדם הוא יצור חברתי והוא מושפע חברתית.
זה
רע
היה?
לא. אני עשיתי הקדמה ואמרתי שזה לא רע. זה לא רע בשום פנים ואופן. זה עובדה. תתמודדו עם העובדות. קודם כל, העובדה היא שאני מושפעת. לא משנה אם זה קצת או אם זה הרבה. אמרנו, מי שלא משנה את האופנה, יכול להיות שהוא חסר תג, ויכול להיות שהוא יציב מאוד, כן? יכול להיות שהוא אוהב את זה ולזה הוא מתחבר והוא לא רוצה לשנות בגלל שמישהו אחר. יכול להיות שאני רוצה לשנות כי אני רוצה להיות מותאמת חברתית ואני לא רוצה להיות חריגה. אם אני אלך עכשיו עם שמלות וואו, איך בא לי, אבל לא משנה. שמלות של המאה ה-19. אחלה שמלות, יפות יפות, אבל אתם תחשבו שמשהו החליק שם במערכת הקדמית או האחורית של המוח, כי זה לא רלוונטי, בסדר? אז נכון שבמאה ה-19 זה היה מאוד רלוונטי. עכשיו זה לא רלוונטי, אנחנו לובשים מה שרלוונטי, מה שיש בחנויות, אבל יש גם בחנויות דברים שהם לא רלוונטיים לי, נכון? כלומר, ברור שאדם הוא יצור מושפע חברתית, וזה לא דבר רע. הרמח"ל מדבר על המפסיד השלישי. הוא קורא לה החברה הרעה. למה? מתוך ההבנה שאנחנו אנשים מושפעים. אנחנו חייבים לבחור את החברה שאנחנו מצויים בה, כי היא בוודאות, כמו שהמקפחת שלי התגלשה מהמצח לאחורה, בסדר? אנחנו מושפעים חברתית. עכשיו זה נכון, אני אוסיף בסוגריים, שלכולנו בעזרת השם יש ערכים, בסדר? והערכים שלנו אנחנו מאוד מאוד משתדים. אני אתן שוב את דוגמת המטפחת, בסדר? יכול להיות שאני באמת שיניתי אופנה ולא שיניתי עיקרון. מה העיקרון? שאני מכסה את כל השערות, משתדלת, בסדר? זה העיקרון שאני לא אחליף אותו. זאת אומרת, למה אני לא אחליף אותו? יכול להיות שבעוד איקס זמן, אם אני אהיה בחברה מסוימת ואני בעצם יבין שזה, אז יכול להיות שזה גם עלול להשפיע עליי, זאת נקודה נורא נורא משמעותית, זה עלול להשפיע עליי, או לחילופין, שאני אהיה איזשהו מודל לחיקוי, או לא יודעת, מישהו שהוא מוביל את הקבוצה הזאת, אבל אם אני אהיה חלק מהחברה, הטבעיות שלי תהיה שאני ארצה להתאמע בה, זה הטבעיות. זה נורמלי, וזה ממש ממש לא רע. אלוקים ברא אותנו יצורים חברתיים. חצי מהמצוות, לא יודעת אם חצי, אבל באמת הרבה מאוד מצוות קשורות לבין אדם וחברו. שאלו את רבי עקיבא, תגיד לי את כל התורה כולה, והוא אמר, ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, הרגל אחת זה התורה כולה. ברור שאנחנו יצורים חברתיים, וברור שאנחנו מושפעים, ואשר על כן...
אם נגיד את הדברים שלנו, אם נגיד את הדברים, אני אוהבת משהו, אני לא לומדת את זה, כי זה לא
לא מתאים.
משפיע, לא, לא טוב.
לא מותאם, לא משפיע, לא טוב. אני חושבת שצריך לברר. את צודקת, אני גם שוב דיברנו על זה לא כבעיה. החלק הראשון היה רק בשביל לעורר עניין. עכשיו כולכם מקשיבות לזה נחמד. אבל ברמת העיקרון, החברה, אנחנו יודעים שהיא משפיעה. סיפרתי את הסיפור שלי, כי אני ממש עוקבת אחריו לאורך 20 שנות נישואי, ואני רואה שכל הזמן זה משתנה, ואתה כל הזמן רוצה להיות מותאם. זה טבעי. אתה לא רוצה להיות חריג. אז בהתחלה יש את הראשונות המעיזות ואלה שעושות את השינוי, ולאט לאט, אם רוב האנשים ככה, זה באמת לא חריג וזה מצוין. בסדר? כל עוד שזה לא נוגד את ההלכה, באופן כללי אין שום בעיה עם זה. כשהרמח"ל מדבר על מפסיד, הוא אומר, דע לך אחד שיש חברה ואתה מושפע ממנה, ושתיים, תבחר אותה. החברה הרעה משפיעה עליי ברמה שאני באמת יכולה להפסיד את הזהירות הרצויה. כלומר, המקום שאני אבחר להיות בו, לגור בו, לפתח את ה... כן, לגדל את המשפחה שלי וכולי, זה מקום שאני מושפעת ממנו. עכשיו, תמיד עולה בשלב הזה, ואני אקצר כי אין לנו זמן, שאלת הגרעינים התורניים והשליחויות למיניהם, אף אחד לא אמר לו לעשות שליחות, כן, אני פשוט מקצרת את הדיון, בסדר? אבל לא אמרתי לא לעשות שליחות, חלילה, ולא אמרתי לא באמת, באמת להיות באיזה גרעין תורני שמשפיע היטב, רק צריך לדעת שאני מושפעת. ולכן אני צריכה הגנות, שמירות, השגחות למיניהם, בסדר? אם אני נמצאת בחברה מסוימת, שאני יודעת שהיא תשפיע עליי, למשל כל אחד בוחרת לה איפה היא הולכת ללמוד שנה הבאה, נכון? שתבדוק באיזה מסגרת היא נמצאת ואיזה חיזוקים היא צריכה למען השהות שלה באותה מסגרת, אם בכלל. תמיד, 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 אלא אם כן זאת חברה שהיא מאוד מאוד שלמה איתה. ואז היא אומרת, אוקיי, אני מאוד שלמה עם החברה שאני נמצאת בה, ולכן אני יודעת שאם אני אהיה מושפעת, זה יהיה רק לטובה. עכשיו שוב, לא מדובר על מחלה מדבקת, כן? לא מדובר על קורונה. לא מדובר שאם אני הייתי במחיצת מישהו במשך שתי מטר, לא יודעת כזה, כל הכללים, אז נדבקתי. אלא השפעה איטית, לא מודעת וודאית. אני לא החלטתי להיות כמו החברה. פשוט לאט לאט. זה מה שקרה. זה מה שקורה, וזה לא דבר רע. שוב, אם לא מפריע לי להיות חלק מהחברה הספציפית הזו, אז אין שום בעיה שאני גם אהיה מושפעת מהדברים שהיא עושה. אבל ברור, כן? שאם אני מצויה בתוך מסגרת שמשפיעה עליי, על אורח חיי, כן? על ההתנהלות שלי, אז אני צריכה לחשוב טוב לפני שאני בוחרת. ואם אין לי ברירה, או שאני בוחרת במשהו מסוים, אני צריכה לשאול את עצמי איך אני אשים לעצמי הגנה. איך אני אשמור על המקום הרוחני שאני מעוניינת בו ביחס לחברה שאני נמצאת בה, בסדר? אז שוב, זה איזשהו משחק עדין, אבל מה שהכי חשוב פה שהרמח"ל מביא לידיעתנו, זה שבעצם זה גורם מפריע אם אתה לא מתייחס לחברה שאתה מצוי בה. אתה יכול לרצות מאוד להיות זהיר, אבל אם כל החברה כרגע שיקורים, אולי אתה לא תשתקר, אבל כבר קלות הדעת תהיה קשורה אליך. בסדר? יכול מאוד להיות, וזה אולי אפשר באמת להרחיב על זה עוד ועוד, אבל באמת אני לא באה להגיד שאדם אין לו כוחות נפש לעמוד מול אתגרים. זה אומר שאם אני החלטתי, כן? למשל, כן, עוד פעם ניקח את המטפחת כי זה הכי נוח לי לדבר על עצמי ולא לא להתקיל אתכם בכל מיני שאלות ועניינים. אז אם נגיד אני החלטתי שאני מכסה את כל הראש שלי, כי יש לי את הסיבות שלי, כי החלטתי ככה, כי זה מותאם לאל בית ג' שאני מאמינה בו, בסדר? ובחברה נגיד שאני נמצאת לא מקפידים על זה, בסדר? אני אוכל לעמוד בזה, בתנאי שאני כל הזמן מחזקת את עצמי בדבר הזה, אני מודעת לזה, בסדר? עוד פעם, צריך לדעת שיש לזה כל מיני מחירים ארוכי טווח, בסדר? לא בטוח שזה יהיה לי נוח, לא בטוח שזה יהיה לי פשוט, יכול להיות שזאת תהיה התמודדות קבועה. אני אתן לכם דוגמה שאולי יותר מהעולם שלכם. אם הייתם מחליטות שאתם רוצות להישאר כמו שאתם עכשיו, אבל ללמוד בתיכון במוסד חילוני, בסדר? לא הייתה שום בעיה עם זה תיאורטית, בסדר? באמת לא הייתה בעיה עם זה. יכול להיות שאפילו, כן, יש כאלה שזה אפילו מחזק אותם יותר, בסדר? אבל באופן טבעי, אדם נחשף, נטמע בחברה, קשור אליה, מתחבר אליה. אדם הוא יצור חברתי. הרמח"ל רוצה להתייחס לצורך הנפשי הבסיסי הזה, להיות חברים של. תראו איזה כיף לכם שאתם ביחד. זה משהו, למרות שזה יכול להיות מאתגר ומעצבן, אבל זה כיף. אנחנו אנשים חברתיים. אם תשאלי מישהי, כן? חלק מכן, או אולי כולכם, הייתם בבידוד כלשהו, זה לא כזה כיף, נכון? להיות לבד, בודד, זה דבר שאדם יצור נורמטיבי לא אוהב. קצת, מדי פעם, כמו מתעשקת שלי, אבל לא לאורך זמן, אין לי שאיפה כזאת. לכן הרמח"ל לקח את זה כמשהו שיכול להשפיע עליך באופן כל כך חזק, שהצורך החברתי יגבר על הצורך הרוחני. לכן, תבחר את החברה שאתה נמצא בה. אז בואו נקרא בפנים, בסדר? והמפסיד השלישי הוא החברה הרעה, דהיינו חברת הטיפשים, והחוטאים. שימו לב, הוא מתבטא מאוד בחריפות על חבורה שהיא באמת מוגדרת כבעייתית ביותר, טיפשים וחוטאים, בסדר? והוא מה שהכתוב אומר, ורואה כסילים ירוע. כי הנה אנחנו רואים פעמים רבות, אפילו אחר שנתאמת אצל האדם חובת העבודה והזהירות בה, יתרפא ממנה או יעבור על איזה דברים ממנה, כדי שלא ילגו עליו חבריו. שימו לב, החברה היא לא רק משפיעה עליי באופן שקט שקט, כמו שמים חודרים עמוק, אלא יכולה לבוז להתנהגות שלי. בסדר? אני זוכרת, גדלתי ברעננה, ואנחנו היינו, כאילו, היה, אז היה קצת, היום זה הרבה הרבה יותר, יש ממש שכונות שלמות של משפחות דתיות. אנחנו היינו חיים, או גרנו בחלק שהיה פחות דתיים. היינו בניין, כל הבניין היו חילונים, אנחנו היינו יחידים דתיים, וגם הרבה שהיה סוג של חוזרים בתשובה. אז באמת, באמת התחושה הייתה שאתה ממש חריג, ואם אתה רוצה לשמר את מי שאתה, אתה צריך לשים לב, עד כדי כך שבחוסר טקט גלום, כשנכנסנו לבניין פעם אחת בשבת, הייתי קטנה, מבטיחה, לא הייתי כל כך גדולה, אולי הייתי 8-9, זוכרים לי את זה היטב, פניתי להוא שנכנס למעלית ואמרתי לו, היי, שבת, מה אתה עושה? זה היה מאוד מביך, כי מה נשמע אחותי, כמעט הרגה אותי במקום, ועלינו במדרגות, היינו גרים בקומה רביעית, זה באמת היה מאמץ גדול, הוא אמר, אני מוכן ללחוץ בשבילך, את לא תלחצי, בואי תיכנסי. אני אמרתי לו, מה פתאום שבת? אתה לא נורמלי, מה אתה נכנס לתוכה? לא אמרתי, אתה לא נורמלי, כנראה זה לא היה שני רגע, אבל בכל מקרה, זה מה שהתכוונתי. מה אתה עושה? למה אתה נכנס? ובאמת, מאז שהוא היה רואה אותי, תמיד הוא היה עולה במדרגות, בכל אופן קומה אחת, לא נורא. אבל באמת, באמת, לא התכוונתי להחזיר אותו בתשובה ולעשות לו משהו. בעיקר, בעיקר, רציתי להרגיש בנוח בסביבה שאני נמצאת בה, והיה לי ברור, שגם לא ברור, שהיום, היום, שבת. אז באמת, אתה באמת מושפע חברתית, אתה גם פועל אחרת שאתה נמצא ביחד עם החברה, והחברה, כמו שהוא אומר, אתה יכול להתרפות מכל מיני דברים. באותה מידה שאמרתי לו את מה שאמרתי לו, הייתי יכולה באמת להגיד לעצמי, טוב, מה הבעיה בעצם לעלות במעלית בשבת? הנה, הוא לא נשרף, הכל בסדר, הוא נשאר שלם, אולי גם אני יכולה לעלות במעלית. סתם לדוגמה, משהו שיכול להשפיע עליך, כמובן, כמובן שכשהערכים שלנו מסודרים לפנינו, זה דבר שהוא יותר פשוט, אבל עדיין מאתגר. כל הזמן זאת הסביבה. הייתי מסתובבת בתחושה שאנחנו משונים, אנחנו חריגים, כן? ובאמת, באמת, אז אתה צריך להחליט אם אתה בוחר בבדידות מסוימת. כלומר, חצי מהאנשים שהם שכנים שלנו לא כל כך רוצים, לא שהם לא נחמדים, הם מוכנים לבוא אלינו, דופקים אצלנו בדלת, ואפילו יכולים לשבת אצלנו, אבל לא נזמין אותם לסעודת שבת. למה? כי לא כל כך בא להם לשבת בסעודת שבת. הם מעדיפים לעשות ערב שירה בציבור, ולא להיות איתנו בסעודה. זאת אומרת, אתה גוזר על עצמך, בלי שהתכוונת, איזושהי בדידות. אני צריכה לבחור בין בדידות, לבין, כן, התארות עם החברה הזאת שאני נמצאת לצידה. באופן טבעי, אדם ירצה להיות עם אנשים שמותאמים לו, אנשים שהוא רוצה להיות איתם, כן? ואם אני נמצאת בתוך חבורה, שבעצם משפיעה עליי וגורמת לי לאיזשהו תנודה במקום הרוחני שלי, אני יכולה ליפול, בסדר? אז הוא אומר, יכולת ילעגו עליך החברים, ואם אתה מוצא שחברים לועגים על ההתנהלות שלך, אז אתה באמת לא ממוקם בנוח, לא נוח לך, כי אף אחד לא אוהב שלועגים לו. והוא מה ששלמה המלך מזהיר ואומר, ואם שונים אל תתערב. כי אם יאמר לך אדם, לעולם תהה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות, כן? סליחה, זה כתוב. שאדם צריך להיות מעורב עם הבריות. אף אתה אמור לו במה דברים אמורים. בבני אדם שעושים מעשה אדם, אך לא בבני אדם שעושים מעשה בהמה. כלומר, נכון שאדם צריך להיות מעורב עם הבריות. אל תתבדל. עכשיו השכונה שלך עושה משהו, כן? יש לנו כזה מנהג בבניין, אנחנו גרים כולה שנתיים בבניין הזה, אז כל מיני מנהגים נולדים כאלה. אז בשנתיים האחרונות, אני חושבת שזה היה השנה השלישית, לא, השנייה, זאת אומרת שנה שעברה, אולי שנה, כן, זה היה פעם שלישית, בעצם הדליקו נרות חנוכה במבואה, פעם אחת בכל נרות החנוכה באים למבואה ומדליקים נרות. ובאמת, באמת, בסוד אני אגיד לכם שזה לא כזה, לא כזה וואו, כאילו בסדר, יורדים, היי היי היי, נחמד נחמד, מדליקים ועולים, בסדר? זה לא כזה אטרקציה, אבל זה חלק מהבניין שלי, נכון? וגם אם זה לא כזה וואו, אני רוצה להיות קשורה לאנשים שבבניין, גם אם האירוע לא כזה אטרקטיבי בעיניי, בסדר? אז באמת, 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 לעולם יהיה אדם מעורב עם הבריות. כל עוד שהאדם, שהבריות עושים מעשי אדם, אומר הרמח"ל, אבל לא אם הם עושים מעשים שהם לא ראויים. ושלמה מזהיר עוד, לך מנגד לאיש כסיל, ודוד המלך אמר, אשרי האיש אשר לא הלך וגומר. וכבר פרשו זה לשונם, אני ממש מסיימת, אבל ממש חבל לי לא לסיים אותה. אתה חבר פה, אז אנחנו נתקדם. אם הלך סופו לעמוד, כן, אתם מכירים את התהילים, כן, תהילים א', אשרי האיש אשר לא הלך וגומר, וכבר פרשו זה לשונם, אם הלך סופו לעמוד, אשרי האיש אשר לא הלך, כן, אשר לא הלך וכולי, כן? ומתוך שלא הלך, כן? בסוף הוא יושב, כן? בסוף הוא מתיישב. כי אם הוא הלך בסוף בעצת רשעים, אז בסוף הוא גם יישב איתם. כי זה הטבע. הטבע של האדם זה צריך להגיד. ואם עמד, סופו לישב. ואומר, לא ישבתי מתי שב וגומר. סניתי, קהל מראים וגומר. אין לו לאדם אלא להיטהר ולנקות עצמו ולמנוע רגליו מדרכי ההמון השקועי בהבלי הזמן. וישיב רגליו אל חצרות השם ואל משכנותיו. הוא שדוד עצמו מסיים ואומר, ארחץ בניקיון כפיי וסובבה את משרפך השם. ואם יערה לו שימצא בחברת מי שילעג עליו, לא ישיף ליבו אל הלעגו, עד רבה. ילעג על מלגה ויבזם, כנראה בליבו, כן? ויחשוב בדעתו, כאילולי היה לו להרוויח ממון הרבה, היה מניח מה שהיה צריך לזה לפני חבריו שלא ילגו? כן, אנשים אומרים לך, מה? את הולכת לעבוד, מה? זה בזבז הזמן, אבל את יודעת שאת מרוויחה מזה כסף ושווה לך. אז גם אם חברה תסתלבט עליך שאת מנקה את ה... שאת עושה ניקיון או שאת עובדת באיזושהי עבודה, היא תסתלבט עלייך, אבל עדיין את תפיקת, יש לך הבנה שזה דבר שהוא חשוב לך, את צריכה את הכסף הזה, אז גם אם מישהו יסתלבט עלייך, אז מה? אותו דבר כאן, גם אם את עושה משהו שאת מאמין, אם את עושה משהו שאת מאמינה בו, אז את לא תשימי לב לכל הצחוקים האלה שעושים על הגב שלך. כל שכן, שלא ירצה לאבד את נשמתו מפני לעג, ועל דרך זה הזהירו זכרונם לברכה, הווה אז כנמר וכולי, לעשות רצונך, רצון אביך שבשמיים, ודוד אמר, ועד רבה בעדותיך נגד המלאכים ולא יבוש. שאף על פי שרוב המלאכים עסקם בדיבורם בדברי גדולות והנאות, ודוד, שהיה גם כן מלך, לכאורה תהיה לו לחרפה אם בהיותו בחברתם יהיה הוא מדבר בדברי מוסר ותורה, תחת ספרו מן הגדולות ומתענוגות בני אדם קרובים. הנה לא היה חש לזה כלל ולא היה לי בו נפתה בעבלים האלה, אחרי שכבר השיג את האמת, בסדר? דוד המלך בכלל, צריך לדעת שדוד המלך, כן, הרבה להגו לו בכלל, הוא בהתחלה בכלל לא חשבו שהוא בכלל ראוי להיות בתור מלך בגלל השושלת שלו, בגלל איך שהוא נולד, בגלל החוסר שייכות שלו. אז זו דוגמה, אני ממש ממש מסיימת, זו דוגמה שהרבה פעמים הקשיים שיש לך בחיים, הם בעצם אלה שיולידו בך את הכוחות להתמודד עם הדברים הגדולים שנועדת אליהם. כלומר, הקשיים שיש לנו בחיים, היחס שלנו, צריך להיות אליהם כמגדלי עוצמה בתוכנו, לא כמפילים אותנו, כן? לא אלוקים מחפש אותי בסיבוב, לא קשה לי מול כל מיני דברים, לא יש צרות בעולם ואיך זה מסתדר עם טוב השם, אלא באמת הצרות והקשיים שיש לנו, הם בעצם מולידים את הכוחות שאפילו לא ידענו על קיומם. תחשבו איך דוד המלך גדל, תחשבו איך משה רבינו גדל, תחשבו איך אברהם אבינו גדל. הם כולם לא למדו בבתי ספר הכי וואו שיש, חלק היו מצרים, חלק היו כן, וכדומה, כן? דוד המלך שנים ביזו אותו, הרחיקו אותו, כן? הוא היה צריך לפתח כוחות מאוד מאוד חזקים, כן? אלא מפרש ואומר, ועד רבה ועדברה בעדותיך נגד מלאכים ולא אבוש. וישעיהו כמו כן אמר, על כן שמתי פניי כחלמיש ועדה כי לא אבוש. צריך להתמקם, כמו שאמרנו בכל הפרק הזה, על מה העקרונות שחשובים לי. הדבר האחרון שהוא דיבר אליו עכשיו, הרמח"ל, זה על החברה שיכולה להשפיע עליי לרעה. ולכן הבחירה, כן? הרבה פעמים אנחנו אומרים, וואו, מה, אבל מה עם אהבת ישראל? מה עם האכפתיות לזולת? לא תמיד אנחנו... זה לא סותר. אפשר להיות מאוד אוהבים ולדעת מה העקרונות ואיך אני שומרת על עצמי, אולי כמו בפרק שדיברנו על כל אחד, מה שנכון לו. יכול מאוד להיות שיש אנשים שזה מאוד מתאים להם להיות שליחים. אבל תדעו לכם, כל שליחי חב"ד וכל מי שעסוק בגרעינים תורניים, כל האנשים האלה מחזקים את עצמם בלי הפסקה. הם לומדים אצל הרב שלהם באופן קבוע, והם מקבלים הדרכות באופן קבוע. הם אף פעם לא מוותרים על החלק הרוחני שלהם, כי הם בידוע שחברה, באופן טבעי, אם לא תעשה שום דבר בשביל לשמור על עצמך, באופן טבעי תשנה לך את המטפחת. שיהיה פורים שמח, בעזרת השם ניפגש.